אנחנו נמצאים בצומת הזה. בנינו מערכת, העלינו שאלה בסיסית, האם זה נאמנות, סוג של עדות, סוג של נאמנות, או שהוא קובע, כפי ששמעת אמר. ראינו כמה נפקמינות דיני עדות, אם הוא נאמן כשאין לו אינפורמציה אישית, הנפקמינה שלה, ששמעת. דיברנו על היקף, אם הוא נאמן להגיד זה בני, אז סתם אדם, או להפקיע שם בן, אם הוא נאמן על גדלות הבן, שלטי גיבורים מקידושין, ובעצם בחננו את כל השאלות האלו לפי התובנות, המודלים המוצגים בלוח. לקחנו איזה פסק זמן בשוע הקודם, ביום שני, וראינו כמובן היו שתי מחציות, המחצית השנייה לא כך קשורה אלינו, יותר קשור ל... דיני מוחזק, והמוצאים מחבר עליו הראיה, ותפוסת הבית, והחידוש של הנתיבות, שזאת מתנה, לא כל כך קשור לבחור, או לזהות של הבחור, אלא לכוח הבחור לקבל נכסים. אבל ראינו שיטה מאוד מעניינת, ברבינו גרשום, שיקיר זה לא רק נאמנות ועדות וכוח ויכולת, אלא יקיר זה איזה חובה. אם הבחור לא מוכר על ידי האבא, אז הוא לא מקבל פי שניים, טומטום, לא מקבל פי שניים, כי אבא לא הכיר אותו, אף פי שהוא אפילו לא ספק לפי התשבץ ולפי הרשב"ם. לא שהוא ספק והוא נכשל בשלב של הכרעת הספקות, הוא לא נחשב אפילו ספק בחור, כי האבא אף פעם לא הכיר אותו בצורה ודאית. נתערבו מלידה, גם כן, זה לא נחשב יקיר. תינוק שמת לפני שאבא נולד. לא כל כך חיברנו השאלה הזאת המלבן לשאלות אחרות, אולי היום נגיע. אבל היום אנחנו נחשפים לכמה הלכות, כמובן בשם רבי יוחנן, שזאת אירוניה לא פשוטה. רבי יוחנן, אביו, אבא שלו ואמא שלו, מתו לפני שהוא נולד. זה לא הכיר את ההורים שלו, וכמובן 10 בניו מתו. אז זה שרבי יוחנן מתפקד בצורה כל כך מרכזית בסוגיה של יקיר. זהו, אלו הבנים של רבי יוחנן, הסוגיה הזאת של יקיר. רבי יוחנן יספק לנו כמה הלכות, כמובן הוא יגיד הלכה אחת, אבל כל מיני הלכות, כל מיני תשתיות והנחות של רבי יוחנן. והשאלה שלנו היום, הכללית, האם, תקשיבו היטב, זה מאוד מאוד חשוב, האם נוכל להסביר את כל הדינים החדשים של היום, לאור הפרדיגמות האלה. או שנגיע למצב שכל מה שמופיע בלוח לא מספיק. וזה נחשב לידת מושג חדש. איך אתה מחדש מושג כשאתה מגיע לקיר? אתה לא יכול לעבור את הקיר. אתה נמצא בתוך... ככה אנשים חושבים, מי שקורא באנגלית, יש ספר מאוד מעניין. The Structure of Scientific Revolutions, Thomas Kuhn, a professor in Chicago. כל העולם חושבים שהעולם הוא שטוח, וכל האינפורמציה שמקבלים מסבירים לפי הפרדיגמה הישנה, מגיע לאיזשהו שלב שכבר אי אפשר. יש יותר מדי אינפורמציה, אי אפשר להסדיר את האינפורמציה החדשה לפי הפרדיגמה הישנה, בונים פרדיגמה חדשה. זה האלף בית של למדנות. אתה לא מייצר מושג עד שאתה זקוק למושג, שאתה מגיע לקיר ו... וזאת בעצם שאלתנו היום, האם מה שמופיע בלוח מספיק? האם יש לנו מספיק כלים להסביר את הדינים החדשים של רבי יוחנן? הנחות כמובן, בתוך רבי יוחנן, לפי מה שמופיע, או שצריכים לבנות שאלה אחרת. כל מה שראינו זה רק חדר בתוך הבניין של יקיר. חשבתי שאנחנו, זה העולם של יקיר? תדעו לכם שזה רק חדר. יש מבנה אחר של יקיר. אולי לחשוב מחדש על כל הנושאים שראינו. האם נוכל לראות, רבותיי, חידוש בסוגיה כל כך עצום וכל כך קיצוני וכל כך לא פשוט וכל כך לא מובן, שזה מחייב אותנו לחשוב מחדש ואז לחזור אחורה ולחשוב על הכל מחדש. כי לוגיקה היא יותר בהירה בקצוות. אז עד שאני מגיע למשהו קיצוני, אני לא מוכרח להגיד משהו. אבל רק כשאני מגיע לקיצוניות, אז בואו נחזור ונבדוק מחדש כל מה שלמדנו. זה בעצם השאלה הגדולה היום. אנחנו ניכנס לעולם של רבי יוחנן, לדינים שלו, להנחות שלו, לשאלות שלו, לדינים מסביב. אבל השאלה שמרחפת עלינו, האם בדיון הזה אני חייב להמציא מודל חדש כדי להסביר הלכות החדשות שמופיעות אצלנו, או שאפשר להכניס לתוך הקטגוריית הקיימות. זאת בעצם האלף בית שפעם התשתית של למדנות. אוקיי. בצורה כללית, רבי יוחנן מגביל את האבא או מעצים את האבא? מגביל את האבא. זאת הכותרת של רבי יוחנן. בשיטת רבי יהודה אני מגביל את האבא. והמגבלה באה לידי ביטוי, לא פתחנו את הסוגיה. המגבלה באה לידי ביטוי במה? מה הכותרת, השר התת כותרת? כותרת, אבא מוגבל, תת כותרת. מה? הזדמנות אחת. יש לאבא הזדמנות אחת. אבא שאומר זה בני ואחר כך אומר איננו בני, שוב פעם, כדי להקל על הסוגיה, היום נניח שעקוני אבא נאמן להגיד את הכל, זה בני, זה אינו בני, זאת אומרת, כדי להבין את הגישה הפשוטה, אני לוקח את שיטת הרמב״ם ושיטת החכמי ספרד ונגד השלטי גיבורים, עקוני, אבא שיקום איזה פיין בוקר, איזה בוקר טוב ויגיד זה בני, נאמן. אבא שיקום איזה בוקר ויגיד איננו בני, נאמן. אז זאת אומרת, עקוני, הביטוי זה בני, מקובל. הביטוי, האמירה, זה עבדי, גם מקובל. זאת אומרת, בווקיום, אבא שיגיד זה בני, נאמן. אבא שיגיד זה עבדי, נאמן. אבל אבא שיגיד ביום שני זה בני, וביום שלישי זה עבדי, אינו נאמן. או אבא שיגיד בבית המכס זה עבדי, ואחר כך מחר יגיד זה בני, אינו נאמן. אבא שיגיד זה עבדי, שווה 100 שקל, ומחר יגיד זה בני, גם שלא בבית המכס, אינו נאמן. למה? למה האבא אינו נאמן? מה, ביום שלישי הוא כבר לא אבא? אין לו דין יקיר? התורה נגמרה? מה המגבלה הזאת שרבי יוחנן מטיל על האבא? זאת שאלה הגדולה של הסוגיה. בנינו איזו עצמה לאבא, הוא אבל דבר, הוא אין, הוא נאמן בכל מקום, אין למה הוא לא נאמן בסבב שני? מה מגביל אותו? והוא לא רק אדם סתם שמסתובב בחוץ. יש לו כוח אחר, לא סתם הכוח של יקיר. הוא גם צריך להיות נאמן לחזור מאמירתו הראשונה, מכוח מה? לא רק מכוח יקיר שביום שלישי יש לי את הכותר, את האתרה של יקיר ואת הכוח ואת הנשק של יקיר. שאלה גדולה וחשובה, אבל ביום השני הוא רוצה להעביר נחלה. איזה כוח יש לאדם שרוצה להעביר נחלה? מיגו! שכח מבי יוחנן בן ברוכי, יכול לתת במתנה. אמרתי אתמול, אתה אוהבת שלי, מחר אני רוצה להיות להגיד שאתה בן. יש לי מיגו, אני רוצה לתת לך נחלה, אני אתן לך את הכסף ישר. או להפך. אבא, ביום השלישי, יש לו את כל הכוחות ביד. יקיר, מיגו! ובכל זאת אינו נאמן לפי רבי יוחנן, לפי התנאים. מה החלק השלישי של הפאזל? מתי הוא כן נאמן? כשהוא מלא המטלה. כשאומר המטלה מקובלת, הגיונית, הסיבה שאמרתי שהוא בני, שהוא עבדי, למרות שהוא בני, כי הוא עובד אותי כעבד, אבל הוא באמת בני. כשהוא מסביר את דבריו הראשונים, זה נקרא מטלה. או כשבבית המכס הוא אומר הסיבה שאמרתי שהוא בני, כי רציתי להבריח. זה הפוך על הפוך, בואו נתייחס לשני המקרים האלה, יש שלושה מקרים בגמרא, בואו נתייחס לשני המקרים האלה כדי לעשות, פשוט אין כל כך חידוש במקרה. אז רק כדי שתבינו. אמירה ראשונה, אמירה שנייה. בני עבדי בני. רגיל זה אינו נאמן, זה נאמן. בני עבדי. עבדי בני, פעם ראשונה, פעם שנייה. בית המכס, נאמן, אינו נאמן. אז למה נאמן בשני המקרים האלו? כי יש המסה. סיבה טובה, הגיונית, למה הוא אמר פעם ראשונה משהו הפוך. אז אני חייב לבנות מערכת שתכיל גם אינו נאמן. למה הוא לא נאמן? גם מיגו לא מקובל. אבל באמת לה, זה המבנה. אני חייב לבנות מערכת שתענה על שלוש התנאים האלה. כן.
הנקודה השנייה, אפשר לברוח ממנה, אפשר להגיד שאני הכי נמי, וזה רק לגבי נכסים שיומשו ב...
לא, לא. טוב, נעשה מה הבאים בהמשך. אוקיי, ייתכן, אבל אני יכול... טוב, בסדר. בוא נניח ככה, שאפשר לברוח מהמיגו. אוקיי. מה הנשק הקלאסי? לחסום את הפעם השנייה שלו. אם אני רוצה לא לעשות חידושים, לעשות הכל שקט, לא לחשוב על פרדיגמות חדשות, למה בסבב השני האבא אינו נאמן? כיוון שיגיד. יש לנו הלכה על הספרים, ידוע לנו, רשום, ידוע, שאדם לא יכול לחזור מדבריו, נדין כיוון שיגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. מי טוען שהאבא אינו נאמן בסבב השני, אלא אם כן יש לו המטלה? מי דין כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד? הרשב"ם. בהנחה שהכוונה של הרשב"ם זה ליטרלית, דבר שהוא די לא ברור בסוגיה. כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. אז לענות על שאלה הראשונה, שזאת השאלה הכי לוחצת כאן, אפשר לתרץ שהחידוש של יוחנן, במקרה הכי פשוט, אמר בני וחזר ואמר עבדי במצב פשוט, לא בבית המכס. אינו נאמן כי הוא כבר אמר שזה בנו, הוא אינו נאמן להגיד עוד פעם שזה עבדו, מדין כיוון שיגיד, שוב אני חוזר ומגיד. מה הבעיה? מי שרוצה להפריך ולהקשות וללכת נגד, אולי כיוון שיגיד, שייך רק בעדות. מי אומר לך שכיוון שיגיד שייך בנאמנות האבא מדין יקיר? אז כאן, כדי לפתור את הבעיה ולשמר את הפרדיגמה ולשמר מה שיש לנו בלוח, אני יכול להגיד אחת משתי תשובות. הרי אתה רוצה לחסום אותו ביום שלישי ולהסביר את ביוחנן מדין כיוון שיגיד, הרי כיוון שיגיד שייך רק בעדות. תשובה אחת, הרמב"ן דוחה את ההנחה, כיוון שיגיד שייך בכל הנאמנויות. תמיד כשאדם נאמן, אי אפשר לא לחזור מדבריו, אתה יכול לבנות רשימה של אנשים בהלכה שנאמנים שלא בתורת עדות קלאסית, ובכל זאת להפעיל כלפם one chance, כיוון שיגיד שווה נכון זו מגיד. כך טוען הרמב"ן בקידושין, דבר יסודי, כל שנאמן, כיוון שיגיד שוב אין לכל זרום. אגיד כמובן דבר שמאוד מאוד מאוד דורש הבנת הדין של כיוון שיגיד שוב אין לכל זרום. אגיד זה לא דין בביתים, זה לא דין בעידים, זה דין בתורה. התורה יוצר מצב שאדם נאמן אבל רק באמירה ראשונה. אי אפשר לאמירה נאמנות מגולגלת, שכל הזמן מתגלגל ומתגלגל. זה דין כללי, לא שיעור שלנו היום, כיוון שיגיד. ואז אני אומר, גם אם נאמנות של האבא הוא לא מדין עדות, אלא מדין נאמנות, בכל זאת אני מפעיל כלפיו כיוון שיגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. גישה אחרת, אף על פי שכיוון שיגיד שייך רק בעדות, יקיר זה סוג של עדות. ואז הוכחנו מהרשב"ם, מדף קכ"ז עמוד ב', שהכיר זה, אף פעם לא אמרנו שלפי הרשב"ם זה לא עדות, רק אמרנו שלפי הרשב"ם משום מה אבא לא נאמן מדין יקיר נגד עדות. וגם רמב"ן עצמו שאמר שיש כיוון שאיגוד ביקיר, זה יכול להיות לא חידוש בדין יקיר לפי הרמב"ן, אלא לפי רמב"ן במלחמות בקידושין, חידוש בדין כיוון שיגיד. זאת אומרת, מבחינת הטיפול בשאלה הראשונה, אני יכול להבין למה האבא אינו נאמן באמירתו השנייה. מדין כיוון שיגיד, שוב אינו חוזר ומגיד, רשב"ם. האם כיוון שיגיד שייך ביקיר? שתי תשובות בדבר. חדה? כן. כי כיוון שיגיד שייך בכל נאמנויות לפי הרמב"ן במלחמות. ועוד, גם אם נקביל כיוון שיגיד לעדות, הוא לא יכיר, זה סוג של עדות. זאת אומרת, אם יש לי רק את ההלכה הזאת, אני יכול לסגור את השיעור עכשיו. מישהו מחייך? יכול לסגור את השיעור עכשיו, כן. זהו, יש הלכה. כמובן, זה קצת מעניין שהוא לא מזכיר כיוון שיגיד שוון חוזר ומגיד איתי. מצפה שביוחנן יגיד, אמר רבי יוחנן, אמר בני וחז ומעבדי, אינו נאמן, כיוון שיגיד שוון חוזר ומגיד, הביטוי הזה מוכר לחכמנו ז"ל. בסדר. רבי יוחנן קיצר, כי לקח כדבר כל כך פשוט שכולנו מכירים את הדין של כיוון שיגיד. מה הבעיה פה? אוקיי, אם זה כיוון שיגיד, איזה לחץ נגדי נוצר? תמיד יש לחץ נגדי בסוגיה, כמו בכל מכונה. מה הלחץ הנגדי? כיוון שיגיד, הוא חסום, למה עמד לה מועילה? יפה. עמד לה מועילה, אם זה כיוון שיגיד. הרי כל הדין של המסלה זה רק פתרון נגד מה? מה מקור לאמתלה? איזה גמרא מהווה מקור לאמתלה? אישה שאומרת אשת איש ואחר כך חוזרת. אמרתי אשת איש כי הייתי בבר, בפאב, לפני הסגר. הייתי בפאב וכל מיני אנשים אינם מאורגנים, כן, מי מסתובב בפאב? אנשים אינם מאורגנים הציעו לי נישואין. אני ככה קולמונרי של בני עקיבא, אני נכנסתי לקנות קצת בירה לפעילות הבאה, קצת, כן, אישה תמימה ככה, ואמרתי, אני נשואה, כן. היום זה נהוג שבזמננו החתנים לא הסתובבו עם טבעות, זה היה ככה, סתכלו על כל אנשים בגיל שלי, זה לא, בעולם האישי וזה לא היה מקובל ללכת עם טבעות, גברים. היום אני חושב שזה קצת יותר מקובל בעולם האישי ובעולם התורה. אבל בזמננו היה איזה דיון סוער, אם מותר, אסור, שמלת אישה, מתאים, לא מתאים, בנטרה, לא בנטרה. אז התשובה של אותם שרצו להסתובב עם טבעות, במיוחד אותם שהיו בעולם הביזנס ובעולם ה... שרצו להגיד לאנשים שככה, אני כבר נשוא. אנשים, כל מיני עורכי דין שיש להם דינר עם מפגשים עם נשים, שיהיה ברור שאני כבר נשוא, כן? ככה מחמיא לעצמם שככה אנשים יוצאים. אני לא צריך לחשוש, אני לא חושב שאף אישה תגיד לי. בסדר, אין לי חששות, כן? אז טבעות. אז היא אומרת, הנה, אני נשואה, את לא אומרת שאני נשואה ש... אחר כך מחר היא אומרת, אני לא אשת אש, הסיבה היחידה שאומרת, אשת אש כדי שלא יקנסו אנשים, עליי אנשים אינם מאורגנים. זאת אומרת, מבחינה הלכתית. הגמרא בכתובות אומרת שהמטלה נותנת לאדם כוח לחזור מדבריהם הראשונים שנאמרו מכוח מה? איזה כוח יש לדברים הראשונים של אישה? חשוב? שווה נפשי. האמירה הראשונה של האישה בכתובות זה לא אמירה של הודעת בלדין ולא אמירה של עדות ולא של עד אחד ולא של יקיר ולא של שמכיר. האישה בכתובות אינה נאמנת. האישה בכתובות, אישה סתם שתגיד נשואה נוחי, אסורה לשאר אנשים, בלי אמת לה מדין שוויה, זה לא אין לה שום נאמנות, זה דין של שוויה, דין מאוד חלש. אז יש הלכה פנימית בדין שוויה, ששוויה מחייב אדם, אלא אם כן הוא נותן תירוץ. סתכלו עליי, שוב פעם, הייתי מאוד 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 מצמצם את הדין של המסלה. המסלה שייכת רק בשוויה. אדם שנאמן, אלחנן, למה הוא נאמן? כל מיני סיבות, אני פותח את ספר הנאמנות שלי, כן, אחשוורוש לא יכול לישון, אז הוא מבקש מעוזריו, כן, ידוע לנו בתוכנית בני חוץ לארץ. לא כל כך הגיע לבני חוץ לישראלים. שבחור ניגש אלינו ויש לו קשיים בשינה, אנחנו ממליצים לו לקרוא שמיר צ'אברסקי הלכסה. זו סגולה טובה לשינה, כן. אז החשבר של המדן קורא ספר זיכרונות, במקום לקרוא ספר זיכרונות, הוא קורא ספר נאמנויות. מי נאמן? יקיר, אבא על ביתו, המדינה סיים, כן, זה קצת מקשה. אז הוא קורא ספר כדי ללכת לישון, הוא פותח ספר נאמנות, יש כל מיני אנשים שנאמנים, אבא, אישה לא נאמנת, אישה זה מדין שווי, זה לא נאמנות, זה דין מיוחד של שווי. ושווי בדרך כלל מחייבת, אדם חיים שווי נשך ביחד איסור, אבל אדם שנותן עמד לה הוא פטור משווי. מי חשב ככה? שהמסלה זה רק פטור משווי, אבל זה לא כוח כללי. חכמי פרובנס, שאלה מפורסמת, גדולה, שהסעירה כל חכמי פרובנס. זה מופיע בשב שמעת אותה, אבל זה גם מופיע בספרים האחרים הקודמים. בפרובנציה שהמאה 14, אני חושב, פעם בדקתי, פתחתי את התשובה. מה המקרה? אבא אמר שהוא קידש את ביתו. לאבא יש נאמנות מיוחדת להעיד על קידושי ביתו, פסוק, את ביתי נתתי. הוא נאמן להעיד, כשאבא מעיד שהוא קידש את ביתו, הוא נאמן. זו סתם שווי עיניו, שזו נאמנות איתנה, יצוקה. אחר כך, היא התחתנה עם מישהו אחר, ואבא אמר, הוא, just kidding, כן. לא באמת התכוונתי לומר שקידשתי את ביתי לרובן, אמרתי מכל מיני סיבות. היא יכולה להתחתן עם שמה. הוא נתן המטלה למחוק את האמירה הראשונה. אז הייתה דיון סוער בפרובנס, האם אדם יכול למחוק את האמירה הראשונה על ידי המטלה. ואותם המתנגדים תנו, המטלה זה רק פתרון לשוויה, כאן האבא נאמן, לא מכוח שוויה, אבא נאמן, מכוח נאמנות מהפסק, את ביתי נתתי, פרשת כי תצא. עכשיו, שמעת אתה מוצא איזה גמרא בש"ס במקום נידח, שממנו מביא ראיה לאותם חכמי פרובנס שרוצים להרחיב המטלה. שהמטלה עוזרת לאדם לא רק נגד שוויה, אלא גם נגד נאמנות. איזה גמרא רחוקה, נידחת, לא מוכרת לנו, מוצא השב שמעת אתה, שהמטלה מועילה לא רק נגד שוויה, אלא גם נגד נאמנות. אבל בסרה קוב חבזיין, הנה המסלה נגד יקיר, זה הגמרא שלנו מככבת בחכמי פרובנס, הגמרא הצנועה שלנו, הנה. הלוקל הירו, כן, האדם המוכר המקומי הפך להיות כוכב. הגמרא שלנו הצנועה, רבי יוחנן, הפך להיות כוכב בהצגה הזאת של חכמי פרובנס. הנה מגמר בבסרה קוב חבזיין, אבל זה רואים שיש דין המטלה. גם נגד נאמנות של יקיר. האם יקיר המסלה גם כן עוזרת נגד עדות? אז הוא מביא את תשובת הר"ן ממזיין. הר"ן טוען שגם עד אחד יכול לחזור מדבריו אליהם. עד אחד אומר, זה בשר לא כשר. אחר כך רואים את העד, אוכלת בשר. אמרת שזה לא כשר. כן, התכוונתי להבריח את האורחים כדי שיוכל להיכנס לתוך המסעדה, כי יש מגבלה של 20 אנשים. המשגיח עומד בכניסה, לא כשר, לא כשר, לא כשר, לא כשר. אחר כך רואים את כל המשפחה מתכנסת לזה, פפגאיו. זולים וסובים. כן, אמרתי, לא כשר להבריח אותם. אז גם עד אחד, גם אם אתה בא מכוח עד אחד נאמן ביסורין, אתה יכול לשנות את ה... את הדברים, לשנות את העדות מדין המסלה, טוען הר"ן בתשובה ממזיין. זאת אומרת, במאזן הכללי שלנו, אני חוזר לגמרא שלנו, נצא מפרובנס, נחזור לאלון שבות. אני חוזר לגמרא שלנו, אני יכול להסביר את חוסר יכולת האבא להגיד פעם שנייה, מדין כיוון שהגיד שייך ביקיר, יקיר זה עדות, אם זה לא עדות, יש אולי כיוון שיגיד בנאמנות, למה המטלה עוזרת, כי אני לוקח את גישה הליברלית יותר של המטלה, שהמטלה מועילה גם נגד נאמנות, כי אותם חכמי פרובנס שרצו להתיר את הבת הזה, אין לי בעיה בעצם הלכה, הבעיות. הלחץ לא נוצר כאן בשלב הראשון. הלחץ נוצר כשמתחילים לקרוא את הראשונים. כי בראשונים יש נוסח אחר לעצם דינו של ביוחנן. ומה הנוסח הזה? לא הנוסח של כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד, כי מי אומר לך שזה שייך ביקיר, אולי יקיר זה דין אחר, וכלפיו לא שייך להפעיל דין של עדות, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד, אולי יקיר זה דין של נאמנות סתם, אולי יקיר זה דין של בעל דבר, אולי יקיר זה דין אחר, שנראה. איזה לשון מפעילים הראשונים כדי להסביר את הדין הזה? לא כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד, אלא אין הבחנה אחר הבחנה, או בלשון של המשנה למלך, כיוון שהכיר, שווה חוזר ומכיר. זאת אומרת, עוד פעם, ויזואלי, לא הדין הקלאסי, המערכתי, הגלובלי, של כיוון שהכיר, שווה חוזר ומגיד, כי הדין הזה לא שייך אצלנו. דין ספציפי, דין מקומי, שיש דינמיקה ביקיר, שחוסמת הכרה שנייה. כיוון שהכיר, שוב אני חוזר ומכיר. אין הבחנה אחרי הבחנה. הלשון הזה מופיע לראשונה בצורה ברורה גם בנימוקי יוסף וגם ברשב"א. בנימוקי יוסף כאן דף נון וו עמוד ב', אמר ביוחנן, אינו נאמן, שוב פעם, הלחץ הבסיסי נוצר מעצם דינו של ביוחנן. איך להבין את הדין? אפשר לשחרר את הלחץ, להפעיל את הדין של כיוון שיגיד. אבל אין כאן, אתה לא חייב להביא כל מיני ראיות וסתירות והשוות סוגיות. יש כאן דין בסיסי של ביוחנן. נראה, יוסף מתייחס לדין הבסיסי. אינו יכול לעקור ממנו נחלה כיוון שהכירו. נראה, יוסף ואמר, בני הוא, לא. הוא לא יכול להגיד שהוא עבד. שלא נתן לנו, לא נתן לו אתר ההבחנה אחר ההבחנה. פקיבן שיגש נרוך הזמן. לא שניהם. כן, לא ברור מה הכוונה, אי אפשר לדעת. ממשך משמע שזה לא כיוון שיגיד שזה דין מקומי. בני שהוא אהוב לי כבן קורס הבני דנהי. דנהי רולן שם היה עבדו לו, קורס הבנים שם עבר שבעולם, דרך לקרוא. לאו כל כמין טוב, לא ברור לי מדברי נימוקי יוסף. ברשב"א, ששלחתי בוואטסאפ שוב פעם, רציתי שתראו בצורה פיזית, ברשב"א בוואטסאפ ששלחתי, שם זה מופיע די ברור בסוף, כמובן יש לה את הפירוש שלו, צריכים להגיע לפירוש, אבל מבחינת הלשון של הרשב"א, איפה הרשב"א פה, כן. זה הקטע האחרון ששלחתי בוואטסאפ, שלא נתנה לו אתר הבחנה אחר הבחנה, בלי התוספת הזאת של כיוון שיגיד. הוא לא מכניס כיוון שיגיד, הוא אומר, לא ניתנה תורה הבחנה אחרי הבחנה. אוקיי, טוב. איך להסביר את הדין? אמרתי לכם פעמים רבות שראשונים יש להם בעיקר שתי אסטרטגיות. כשיש הלכה, מסבירים אותו לפי הלכה ידועה לנו, מייבאים מסין משהו, מייבאים מאלי אקספרס, הולכים לאלי אקספרס ומייבאים איזה הלכה, או שמייצרים משהו כחול לבן, משהו חדש. אז הרשב"ם, אם נבין אותו נכון, ייבא משהו מבחוץ, כיוון שיגיד שווה נכון, זאת אומרת, זה דבר מובן, ידוע. ראשונים אלו לא מייבאים משהו, זה דין חדש, זה דין מקומי, אבל מה דין? למה? איך נסביר אותו? מה הגדר פה? אז יש כאן רק ראשון אחד שהתייחס לשאלה הזאת. וזה הרשב"א. הרשב"א טוען שהדין הזה אין הבחנה אחרי הבחנה, זה לא מגבלה הלכתית שיש לאבא רק פעם אחת להבחין. עקרוני, אם האבא יקום ביום שני, אבא שיקום ביום שני ויגיד, זה בני. וביום שלישי יגיד זה עבדי, תמיד יהיה נאמן. אלא שאנחנו מעריכים שהכוונה של האבא בפעם השנייה היא לא לבוא מטעם יקיר ולהגיד מי הבן מי לא הבן, אלא הוא רוצה להפקיע יושע מהבן במקרה הראשון. סתכל במקרה הראשון, שאומר ביום ראשון זה בני, וביום שני הוא אומר זה עבדי. לא באמת הוא היה אומר ביום שני זה עבדי, הוא יהיה נאמן, כי יקיר, מה מגביל אותו? אין הגבלה. נאמנות מתגלגלת, מתמשכת. אלא אנחנו מניחים שהוא אומר זה עבדי, הכוונה היא לא שהוא באמת רוצה להכיר אותו כעבד, הוא רוצה להגיד שלמרות שהוא בן, כי אמרתי אתמול שהוא בן, אני רוצה שהוא לא יירש אותי. וזה נחשב מעשה מה שקסם בתור, אי אפשר להפקיע ירושה מבן. כי אנשים לא סתם, למה אתה אומר עבד בפעם שנייה, אמרת בן? כנראה שאתה לא מבולבל, ואתה לא שיקור, ואתה לא סופג קורונה, כנראה ש... מה שאמרת אתמול זה נכון, מדויק, מה שאתה אומר היום זה עבדי, הכוונה האמיתית שלך היא להפקיע יושע מהבן.
זה רק
משעת מיטה. לא בכלל. ככה מניח הרשב"א. שתמיד בוא נקרא את הרשב"א. ונראה לי משום דאין אדם מוציא דבריו לבטל, לא רק במתחן. הוא מניח שתמיד. אנשים לא סתם מדברים. וכל שומר בני, הרי הקרמה יירש כבן, וכל שומר בחור, כמרתי לו פה שניים. וכן כל שומר עבדי, כי הוא אומר, לא יירש עם בני. הכוונה היא, לא שהוא מגדיר לנו זהות האדם, הוא רק רוצה להפקיע ירושה. הלכך, תסתכלו ברשב"א. אי אמר תחילה בני, הרי הודה והחזיקו כבנו. ביום ראשון הוא החזיק אותו כבן. וכיוון שכן, כשחזר ואמר בשעת מיטתו, כן, אתה צודק, בשעת מיטתו, עבדי, אתה צודק, עבדי. הרי הוא כאומר, מישהו בנו לא יירש ולא אמר כלום, די אפשר לא להביא ממנו נחלה בלשון לא יקן. תכן אתה צודק, הוא לוקח חוקים, אתה לא שמתי לב, זה דווקא כשפעם השנייה זה בשעת מיטה. כי מניחים שבשעת מיטה הוא לא חוזר מדבריו, הוא רק רוצה להפקיע יושע, אתה צודק 100%. אבל למטרתנו, לפי הרשב"א אין כאן דין חדש. אם אני שואל את עצמי, האם אדם יכול לשנות דבריו מדין יקיר? התשובה היא, למשל, אבא שיגיד זה בני, ובשעת מיטתו הוא יגיד, אני יודע את הרשב"א, אבל אני עכשיו אומר שהוא העבד שלי, והכוונה שלי הוא לא להפקיע יושע מהבן, אני אומר לך שזה עבד. מה שאמרתי לפני יומיים, שיקרתי. עכשיו אני אומר לך, זה עבד, וזה לא שאני רוצה להפקיע יושע מהבן שלי, כי ניסני אותו, כי לא הביא לי את האור. אני אומר שהאדם הזה הוא עבד, הוא לא בן, ייתכן שהוא נאמן מדין יקיר, כי יקיר מעניק לאבא. נאמנות מתמשכת ומתקיימת. אין כאן מגבלה יסודית. יש כאן הנחה פסיכולוגית שאנשים לא סתם אומרים לבטלה. צריכים למצוא איזה נרטיב שיסביר לנו למה עכשיו הוא חוזר ממה שהוא אמר לפני יומיים. אז כנראה שהיום הוא לא משנה, כנראה שהיום הוא רוצה להגיד זה בני, כפי שאמרתי אתמול, אבל אני רוצה שלא יירש אותי. ומעיפים אותו מהחדר. אם הוא נותן המטלה, אז זה נרטיב אחר. כנראה שמה שהוא אמר אתמול, כשהוא אמר עבד, הכוונה בן, כי הוא משמש אותי כעבד. אז שוב פעם, אם אני תופס את הרשב"א, אני לא חייב לשנות את ההלכה. אם אני שואל לפי הרשב"א, שוב פעם. למה אינו נאמן? שאלה ראשונה. כיוון שהגיד, או דין אחר, כיוון שהכיר, בלשון של המגיד משנה, אם זה דין של כיוון שהכיר, דין פסיכולוגי, שבעצם הכוונה שלו בפעם שנייה זה לעקור ירושה, ואין לעקור ירושה מבן. אלא אם כן יש על אסלה, ואז הוא לא בא לעקור, פשוט מסביר שמה שהוא אומר אתמול, הוא התכוון למשהו אחר. כן, נתן. לא מסכים. אוקיי, בסדר. כן או לא. Take it or leave it. זה לא צריך להיות. רב אלחנן, אני חושב שלא שמתי רב אלחנן במקורות, נכון? כן, זה בוואטסאפ. זה די קל, זה די מעניין, אבל גם כן, לא בהחלט ברור. רב אלחנן טוען, שמטבע הדברים אין לך צ'אנס שני. פנימי ליקיר. אני אסביר לך, נקרא את הרב חנן ונראה את האסוציאציה שלו, שזו אסוציאציה לא פשוטה, לא שזה קשה, זה לא חדור. יכיר זה רק אם אתה נותן מידע מדויק. כשאדם קם בבוקר ואומר, זה בני, המקרה הקלאסי שלנו, הכי ימני, הוא נותן מידע מדויק, זה בני. מחר ביום שלישי הוא אומר, זה עבדי, למה אני לא מקבל את האמירה השנייה, זה עבדי? כי זאת אינפורמציה לא מדויקת, כי כבר יש לנו אמירה ראשונית, ויש כאן, יש כאן ערפול, יש כאן ערפל, יש כאן בלבול, יש כאן, מול אמרת בן, היום אתה אומר עבד, אתה כבר יוצר בלבול, אז אנחנו נשארים ביקיר שאמרת את מול, כי אמרת אינפורמציה מדויקת. זאת הטענה של בחנה. אין הבחנה אחרי הבחנה, כי ההבחנה הראשונה יצרה דיוק ובהירות וודאות, וההבחנה השנייה מקסימום, גם אם נקבל ההבחנה השנייה, כי אם אין מחסום הלכתי לקבל עוד הבחנה, אתה עומד על השטנדה, על השקופתה, ואתה אומר, טוב, יש לי עוד הצהרה, הוא עבד, אוקיי, עכשיו יש לנו שתי הצהרות. יש לנו שתי הצהרות, אז יש כאן מידע לא מדויק, ברגע שאין כאן מידע מדויק, אז כל הדין של יקיר נופל, אז אנחנו נעדיף להישאר עם היקיר של אדמו, ולא היקיר של היום, כי היקיר של היום זה כבר פקקים, יש כבר היקיר של היום, שמול מחר. בוא נקרא את הבלחנן ביחד. וביאמר חוץ לבית דין, זה בני, וחזר ויאמר עבדי, דינו נאמן בלא אמת לה, ומשמע דינו נאמן כלל בהגדה האחרונה, ולא אמרין הבי ספק, למה לא נגיד שנקבל את מה שאמרת ביום ראשון, נקבל מה שאמרת ביום שני, ויש ספק, יצא לקבל, אבל אני לא דוחה את האחרון. הטעם כמו שכתב הרשב"ם, דבמקום ספק לא כדין את יקיר כלל. ואם כן, אי אפשר לקבל אגדתו האחרונה לשב יספקה. ומילא נשאר את הגדה הראשונה. קודם כל, מה הבעיה בהיגיון של בחן? לפני שנראה את הדוגמה שהוא מצטט, כי אפילו נדחה את הדוגמה, הסברה אולי נכונה. מה הבעיה? ביום שני היה מידע מדויק, אמרת זה בני, ביום שלישי הכל התבלבל כבר. ויקיר לא סובל בלבול. יקיר זה רק דיוק, זה רק אינפורמציה מדויקת. כדי להיות יקיר צריך להיות יקיר בצורה מפורשת. אז ביום שני היה מפורש, ביום שלישי הכל התבלבל. אז הכל התבלבל, מה הפתרון? לאפס. לקרוא את הכל. עכשיו ביום שלישי, נכנסנו לעולם מבולבל, אז בסדר, נזרוק את הכל. יום שני היה לנו אינפורמציה מדויקת. יום שני קמת ואמרת, זה בני. יפה מאוד, מאוד נהנינו מאווירה מדויקת שמזמין יקיר. יום שלישי קמת ואמרת, זה עבדי. אז בלבלת אותנו. בסדר, אז בלבלת אותנו, נזרוק את הכל. נזרוק את מה שאמרת לשני. מה נסמוך? נסמוך החזק הזה מצליח אליו. למה אני מעדיף את ההבחנה הראשונה על השנייה? וחנה מסביר למה אני לא מקבל את השני. כי השאלה התחילה הרי, למה להגביל אותו? הוא נאמן ביום שני, הוא נאמן ביום שלישי, הוא נאמן ביום רביעי, הוא נאמן ביום חמישי. הנאמנות של האמא בקידושין פגה. אמא נאמנת שבעת ימים. אחרי שבעת ימים, את כבר לא נאמנת. אבל הנאמנות של האבא צריך להיות מגולגלת. נאמנות שתמיד נשארת. אז למה הוא נאמן ביום שני ולא ביום שלישי בלי המטלה? אז במוחנן טוען, סברה טובה. ביום שני כבר בלבלת אותנו וטשטשת את הבהירות של יקיר. יפה, אז טשטש את הכל. אז בואו נזרוק את כל החבילה ונתחיל מחדש. נאפס את הכל. זה הליקוי הגיוני במוחנן. מישהו זוכר משיר הקודם את הראייה של בחנן? איפה אני רואה שיקיר זה all or nothing, או מידע מדויק, או כלום? אפשר להסתכל, אפשר לעשות שיק, כן. ממה מוכיח רב בחנן? הרשב"ם בטומטום. שוב פעם, למה טומטום מופקע? כן, מה קורה שמה? לא, סליחה, הרשב"ם בסטופיד בחור. אולי זה הבחור של האמא.
לפי אור זרוע, אולי זה בחור של אמא, כי הפעלנו יקיר, הוא ספק בחור, ספק בחור שנכשל בשלב של אחרס הספקו, של המוצאים מחבר לפריה. אבל לפי הרשב"ם, בסטופיד בחור, מכיוון שאבא לא דייק, אז אין כאן יקיר. אז הוא אפילו לא ספק בחור. אותו סטופיד בחור, לא שהוא ספק והוא נכשל מדין המוצאים מחבר לפריה, מול הפשוטים, הוא אפילו לא ספק בחור לפי הרשב"ם, לפי התשבץ. אז מזה רואים שיקיר זה דווקא אדם שמדייק. כמובן, מה ההבדל? האבא, בסטופיד בחור, לא דייק. כאן האבא דייק פעמיים. הוא יצר דיוקים הפוכים. אני יכול לקבל את התשבץ ואת הרשב"ם בספק בחור ולהגיד, אבא שאומר סטופיד בחור, לך תדע מי הבחור הזה. בחור לאמא, בחור לאבא. אבל כאן האבא אומר ביום שני, זה בני. לא סטופיד בני, זה בני אהוב שלי, זה בני. דווקא אם הוא אומר סטופיד בני, אולי נוכח שזה באמת אוהב אותו. זה בני. ומחר הוא אומר, זה עבדי. תסתכל על השפתיים שלי. עין, בית, דלת, יוד. כלום. עבדי. Read my lips. עבדי. כן? זה לא שהוא לא מדייק. הוא מדייק בכיוונים הפוכים. בימים רצופים. בימים שונים. זה לא פייר מה שהוא בחר הנושא, שמהרשב"ם שאומר שהדין של היקיר נופל כשאדם לא מדייק, כי כדי להפעיל מכיר אתה חייב לספק מידע מדויקת. אני יכול להבין את הרשב"ם. מידע לא מדויקת, קוראים לזה פייק ניוז, זה מבלבל, זה לא יקיר. זה עכשיו בעיה בלוויינים, שהייתה איזה הסכם של לוויינים שמרחפים על מדינת ישראל, לא יכולים לצלם ברזולוציה מדויקת. לא דברים פחות קטנים משני מטר, אני לא זוכר בדיוק, אבל הייתה איזה שינוי במדיניות בארצות הברית, שעכשיו הלוויינים יכולים לצלם בדיוק מאוד מאוד, רזולוציה מאוד מאוד גבוהה, דבר שמאוד מאוד מסכן אותנו ומנסים להסתיר את זה מחדש. אז עד עכשיו, אם הסתכלת בשמיים ועל אלון שפוט הלוויין, היית נראה כמו מיקי מאוס. מי זה אדם הזה? עכשיו יכולים להגיד, הנה, זה ספי, אפשר לראות את המשקפיים שלך, איזה צבע. זה מאוד מסכן, כן? תשאל את החברים במודיעין, כן? מנסים לשנות את זה. כי לוויין, בלי רזולוציה זה לא לוויין. זה שאני יודע שיש אדם בצורת מיקי מאוס מסתובב באלון שפוט, זה לא יזיק לאף אחד. אבל אם יודעים מי אני, ואני מתיישב, ואני בונה עוד איזה מחז, אז זה יכול לייצר בעיות. אז אני מאוד מאוד שמח מה שרשב"ם טען. אני לא בטוח שאני מקבל משהו, אומר, לא בסדר, הסברנו את הרשב"ם, זה שיר של יום שני כבר מונח בקופסה מאוד יפה על המדף. שמידע לא מדויק, לא מקובל בעולם של יקיר. אבל זה לא מה שקורה כאן. מה שקורה כאן זה דיוק פלוס דיוק. איך אני מודד עם דיוק פלוס דיוק? זה חידוש הרבה יותר קיצוני. אבל שוב פעם, הראשונים והאחרונים מנסים להסביר את הדין הזה של אין הבחנה אחרי הבחנה. אין להבין את הדין הזה. למה אין? למה אין? אז הנה. רב חנן, יקיר זה רק מדויק, מה שאין כן כאן. לנתן יש בעיה ברשב"א, לי יש בעיה ברב חנן, ונשאר לנו להבין מה הדין של כיוון שיקיר, שוב אין החוזר ומכיר. זאת אומרת, איתרנו בעיה בסוגיה. אני שואל את עצמי, האם התובנות הקונבנציונליות מספיקות לנו? לא בהכרח. אם אני הולך על הכיוון של כיוון שיגיד בסדר, וסיימנו את הסוגיה. אם אני הולך על דין חדש, איך להבין אותה? אז המלבן הזה נשאר חק. אולי נחזור ונמלא את המלבן משהו. אוקיי? אז בואו נעצור שנייה ונסכם שהתייחסנו לשאלה הבסיסית בסוגיה. מה השאלה הבסיסית? למה לא נאמן ולמה דאמת לה? כן נאמן. אוקיי. שאלה משנית, שאלה בראשונים, שאולי כן לוחצת, אולי לא לוחצת, זאת שאלת מיגו. מי מעלה שאלת מיגו בסוגיה? הריטב"א והרשב"א. הריטב"א והרשב"א שואלים, בואו ניקח, אני יודע, את הדוגמה הרביעית שם, הכי שמאלית. אדם אמר עבד, ואחר כך רוצה להפוך את זה לבני. או בני ועבד, הפעמים שאתה לא מצליח. האקסים. למה אתה לא מצליח? אדם יהיה נאמן בפעם השנייה נגד כל הבעיות, מכוח מיגו, תאמינו לי במקרה ההוא שהוא העבד, שהוא העבד שלי, כי באמת רציתי להפקיע ירושה מהבן שהגדלתי אותו כבן, הייתי יכול להביא נחלה לקובי, ואז הבן לא יקבל כלום. תאמינו לי שהאדם הזה הוא לא בני, אלא עבדי, הייתי יכול להפקיע נחלה ממנו. או להפך. מעבד לבן אני יכול לתת לו את הכל. אז תאמינו לי במקומות שאני לא נאמן, אין לי אמתלה. בדרך כלל, כשיש לי אמתלה, אני נאמן. כשאין לי אמתלה, אני לא נאמן. במקום שאין לי אמתלה, אני לא יכול להסביר למה, בכל זאת, תאמינו לי, מכוח מיגו. שאלה שהרמב"ן מעלה בלמד ג' והריטב"א מעלה אצלנו. וכאן יש שתי תשובות בדבר. מי אומר שעקרוני מיגו שייך נגד יקיר? אלא שהמיגו כאן לא בריא, הוא פגום, הוא לקוי. הרמב"ן. הרמב"ן טוען שבתחום שלנו מיגו שייך. עקרוני חמי. אם אדם היה בא ביום שני, ביום שלישי, ויציג מיגו טוב, הוא היה נאמן בכל, גם בלי המטלה. אלא שהמיגו שאליו מתייחס הרמב"ן, המיגו, תאמינו לי שהוא עבד, והוא לא אמור לקבל נחלה, כי הייתי יכול להעביר נחלה למישהו אחר, זה נקרא מיגו, משורת הלשון של הרמב"ן, לחצי טענה. הטענה שלך שהוא עבד, משנה שני דברים. ירושה, ומה עוד אם אתה אומר שהוא עבד? יחסין, אתה פוסל אותה. הכוח שלך, מיגו, זה רק כלפי אלמנט אחד של הטיינה. מה קורה כשהטיינה שלי משיגה שני אלמנטים, מבוסס על מיגו שרק משיג אלמנט אחד? כשאני אומר עבד, שעבד אני גם מפקיע ירושה וגם פוסל. המיגו זה רק כלפי ירושה, שאני יכול לתת למישהו אחר. זה נקרא מיגו לחצי טענה, רמב"ן פוסל. אתה רצית להגיד שהוא עבד. הטענה שלך כוללת גם ירושה וגם עבדוס וגם פסול יחסין. הכוח שלך של מיגו זה המקלף הירושה. או, שאלה מעניינת במיגו, בירו, כוח הטענה. Not today. לא עושה כתנו היום. בואו נשאר ככה. יש ביטוי, ביטוי חשוב מאוד בלימוד, ביחסים, במריבות חשוב. הביטוי הוא stay in Cleveland. תישאר בקליבלנד, סליחה על כל מיני אנשים פה שמגיעים. כל הזמן הביטוי הוא ללכת מקליבלנד לשיקגו. כן, יש לנו מריבה, יעקב, בוא נגיד ככה, יש מריבה. ואתה טוען... אתה יושב יותר קרוב אליי, ואתה... יעקב, אתה תמיד! אנחנו הולכים לשקע. זה נקרא escalation. אני תמיד מביא את המריבה למשהו אחר. ברגע שאתה אומר תמיד, אז הפכת את המריבה. אתה מקשיב אשר? זה המלצה, איפה אשר ואיפה הלל. אני אתן לך המלצת חתן. Stay in Cleveland. המריבה זה על השניצל. כן לאכול שניצל ערב, לא לאכול שניצל ערב. אל תהפוך מריבה של שניצל לשנת תמיד. תיזהר מהתמיד, stay in Cleveland. כן, תמיד תישאר בפתע. תמיד אל תברח לעיר הגדולה, למריבות הגדולות. כן, אז אצלנו, נשכח מה שאמרנו, אבל אצלנו, כן. stay, אנחנו לא עוסקים במיגו עכשיו, מיגו זה שיקר, אנחנו עכשיו... מפוקסים, אנחנו פוקס, שיהיה בקליבלנד. אנחנו מפוקסים וחידש במיגו, אבל עקרוני. אם תשאלו את הרמב"ן, מיגו, שייך ביקיר, מיגו. עוזר לאדם לחזור מדבריו, מיגו טוב, מיגו בריא. אם נייצר מיגו טוב, הוא יצליח. שוב פעם, רק כדי להבהיר, רבותיי, אין כאן למדוס, יש כאן פשט בגמרא. אנחנו מודדים אם אפשר להפעיל מיגו בסבב שני של יקיר. אדם אמר ביום שני מדין יקיר X, ויום שלישי רוצה להגיד מדין יקיר Y, האם ה-Y נאמר מדין מיגו ביום שני, ביום שלישי. הגמרא מפעילה מיגו בשלב יותר בסיסי. למה אני זקוק לדין יקיר בכלל לפי החכמים אם יש מיגו? למה התורה מחדשת יקיר אם אדם יכול להביא נכסים? אז אומרת הגמרא, הגמרא מחדשת, התורה מחדשת יקיר על הנכסים שאין להם מיגו. זה ברור, זה גמרא. אני לא רוצה שאף אחד יגיד, רב טרגין דיבר היום אם שייך מיגו בדין יקיר, זה גמרא. מה, אני אמרץ? אני אמרץ, אבל אתם לא. גמרא מודדת למה התורה מחדשת יקיר אם יש כוח לאדם מדין מיגו. אז מוצא הגמרא מדין גוסס, כי יש נכסים שאתה לא תוכל להביא אותם. ולפי הביאות ברור שצריכים מיגו, יקיר, כי מיגו נגד חזק לא אמינו, ויקיר נגד חזק אמינו. עכשיו ראשונים שואלים שאלה אחרת. אחרי שהתורה חידשה דין יקיר, והפעלת דין יקיר ביום שני, ואתה רוצה להגיד עוד יקיר ביום שלישי, ואתה חסום מכוח כל הדינים. אלו, האם אתה יכול בכל זאת להגיד יקיר פעם שנייה מדין מיגו? אוקיי, זה חשוב להפנים את ההבדל בין שאלת הראשונים, אם אתה יכול לעבור להכיר פעם שנייה מדין מיגו, או אם בכלל מיגו עוזר לך לא להזדקק ליקיר בכלל. רק כדי שתבינו את זה, גמרא, זה פשוט גמרא ראשון. אני לא הסברתי למה זה, אלף בית. אוקיי? מי אומר שמיגו לא שייך בסביבה שלנו? מי? הריטב"א. אז יש מחלוקת בין הרמב"ן לבין הריטב"א. מיגו. לפי הרמב"ן כן שייך. לפי הרשב"א, הריטב"א, לא שייך. וכאן אני צריך לשאול את עצמי, למה לא שייך מיגו ביקיר? אבא בא ביום שני, אין לו המס לו, אוקיי. אבל רוצה להיות עם המקוח מיגו. אז אפשר לומר, שוב פעם, אפשר להסביר שיטת הריטב"א, לפי המונחים שלנו, להגיד שיקיר זה, שוב פעם תעזרו לי, יקיר זה איזה הבנה ביקיר יחסום מיגו. תגיד מילה, כן, אתה יושב שם עם פסיכולוג, משחקים את המשחק אסוציאציה, תגיד מילה שחוסם מיגו ויקיר. יקיר זה? הבנה הכי פשוטה, זה יקיר זה עדות, ופחות או יותר אפשר להבין את זה בריטב"א. פחות או יותר הריטב"א טוען, למה הוא לא נאמן מדין מיגו? איפה הריטב"א פה? שלחתי לכם ריטב"א, חשבתי, כן. בסוף, אין אדם נאמן לסתור הודעתו בשום מיגו. לשום פה, משמע לשום כללי. אין אדם, זה שאין מיגו בסוגיה, שוב פעם, מעניין, למה אין מיגו לחזור מדבריו הראשונים, מדין יקיר ולהוסיף עוד יקיר, מדין מיגו, אבל בסדר. עד עכשיו, הסוגיה לסכם, שלב שני, טיפלנו בשני שלבים בסוגיה. שלב ראשון, למה אינו נאמן אם כן יש לו המטלה, או מדין כיוון ג'יגר, או דין חדש. הדין חדש, התקשינו להבין אותו, אבל עלינו כל מיני סברס. האם הוא נאמן מדין מיגו? לפי הרמב"ן כן, אם המיגו הוא בריא, וטוב ותקין, לפי הריטב"א לא. למה לא? כי זה מיגו נגד עדים, ואולי נוכיח מהחוסר דין מיגו של הריטב"א, שזה מיגו נגד עדים, כי יקיר זה מדין עדס. מה הפצצה בסוגייתנו? מי מפוצץ לנו את הסוגיה? מי אומר משהו כל כך מדהים, כל כך שונה, כל כך מוזר, זה מחייב אותנו לקנות משקפיים חדשים בצומת גוש עציון, בהלפורין, להסתכל על כל הסוגיה מזווית אחרת. מי אומר את זה? מה הפיצוץ של הסוגיה? אנטי, כל המערכת, משהו מיוחד, משהו נגד הכל. הרשב"ם. הרשב"ם טוען לא רק שמחר אתה לא נאמן לחזור מדבריך, שאמרת זה בני ביום שני וביום שלישי אמרת זה עבדי, שאתה לא נאמן בהדר המטלה. אתה גם לא נאמן בתוך כדי דיבור. קוף חף זיין. וחזר ואמר עבדיהו, בין בתוך כדי דיבור, בין לאחר כדי דיבור, אתה נאמן. אמרת, ההפך, אתה לא נאמן אפילו תוך כדי דיבור. מי חולק על הרשב"ם? וכולם. תוך כדי דיבור זאת הלכה נפוצה בכל הש"ס, בכל אתר ויתר, בכל הדינים, בכל, 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 בכל. מה פתאום שאין תוך כדי דיבור ביקיר? במונחים יותר לוגיים, האם שיטת הרשב"ם הקיצונית, שלא נקבל אותה, אבל השיטה הזאת רק מתאפשרת אם נבין יקיר בדרך אחרת, ואז חייבים לחזור ולהבין כל מיני הלכות שעלינו במשך שבועיים האלו בדרך אחרת. הקיצונית, הקיצוניות מוכיחה לנו גם את האמצע. למה אין תוך כדי דיבור ביקיר? אז מי מתייחס לכך? אמר שמח, בן אמר שמחה. אנחנו נשתמש באור שמח, נחלוק טיפה עליו, אבל בעצם נגיע לדבר מבוסס עליו. מישהו יכול להגיד לפי אור שמח, בעיקר מתי שייך תוך כדי דיבור? מתי אתה יכול לחזור מדבריך? נחם אומר את המילים שלו בספי מנסה להבין את הרעיון שלו. מה ההבדל בין להבא לבין לשעבר? מה אכפת לי, שעבר לשעבר? אמרתי שבוע שאכלתי או שבוע שאכל, מה ההבדל? בסך הכל אמרתי מילה, ואני יכול לחזור ממילתי, מה אכפת לי, המילה היא כלפי העבר או כלפי עתיד? ההבדל האמיתי בין שבוע לשעבר לבין שבוע להבא, בעצם חלוס. כששבוע להבא יוצא חלות, אוסר אותי, מחייב אותי שבוע להבא, זה רק אמירה שקר או מת. אין כאן חלות. אני לא מייצר חלות עם אח שלי. בעצם, טענת אור שמחי, ונקרא את זה ביחד כי הוא מסביר את זה, תוך כדי דיבור זה דין שנותן לך אפשרות לבטל את החלות תוך שתי שניות, קניין, הקדש, לפעמים זה מייסקין, לפעמים זה אמירה שיצרת חלות. כל פעולה הלכתית ניתנת לחזרה תוך איזה יכולת ביטול. התורה נותן לך קצת זמן לנשום ולבטל מה שעשית. קידשתי אשתי, הקדשתי, אני מבטל. לא התכוונת. גירשתי, שכחתי את ההוגה שלך, אני אוהבת. לא מגרשת. נדר, גרושת. לפעמים הפעולה היא פעולה מכנית, קידושין, גירושין, לפעמים זה מילולית, הקדש, שבוע, נדר. כמובן, נשכח מיקיר, טרם הזכרנו את יקיר. יש לו הרצמח בעיה. כי יש פעולה אחת שהיא לא יוצרת חלות, שגם כלפיה אומרים תוך כדי דיבור, מה זה? אידוס. אידוס לא יוצרת חלות, זה אינפורמציה. קידושין משנה את עולם הלכתי. הפכתי את אישה מפנוי אל אשת איש, מאשת איש לגרושה, קניין, הקדש, הלווה, מתנה, זה. למה באידוס יש תוך כדי דיבור? אז כאן אור שמח בעצם מפצל. בסופו של דבר, זה נורא מעניין, יש שתי הלכות של תוך כדי דיבור. הלכה אחת בקשר למייסי קניין וחלות, ובעדות יש דין אחר של תוך כדי דיבור. למה כשעדים עדים יש להם כוח לבטל תוך כדי דיבור? כי עדות זקוקה ל... ל... אישור בית דין. באישור הזה ייקח איזה כמה דקות או כמה שניות לבית דין. אז העדות היא לא נחשבת עדות עד שבית דין מאבדים. אז באמת, בעדות, מכיוון שאתה זקוק לבית דין, לא אמרת שום דבר. שבעצם מי שמבין את אור שמח, זה רעיון מאוד חדשני, ששתי הלכות שתוך לדיבור. שהלכה אחת בקשר למייסיקינים, והלכה אחת בקשר לעדות. וצפוי אולי הבדלים בין התוך היישום שתוך לדיבור במייסיקינים ובין היישום שתוך לדיבור בעדות, שזה נורא נורא מהפכני. אבל בסדר. ואז בקשר לסוגייתנו, תקשיבו היטב כי זה הבסיס, אבל נשנה את זה. אם תשאלו אותי, אם יכיר זה יצירת חלות, או עדות. אבל חמי לא משנה, כי בשניהם יש דין תוך לדיבור, אמרנו, יש דין תוך לדיבור ביצירת חלות, יש תוך לדיבור בעדות. מה אכפת לי? אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים קצת ללמדוס. אוקיי, האם זה יצירת חלות, כי אתה בלדבר ואתה קובע מהחלות, או שזה סוג של עדות? מה משנה לי? בין כך ובין כך יש תוך לדיבור. יש תוך לדיבור ביצירת חלות, יש תוך לדיבור העברת אינפורמציה, עדות. למה אין תוך לדיבור ביקיר? אז תראינו שמח, הנה הקונס. זה עדות. אז אם תשאלו את אור שמח, תשכח מהדין של הרשב"ם. תשאל את אור שמח, מה זה יקיר? עדות. מה זה יקיר? עדות. תשאל את אור שמח, מה זה יקיר? עדות. ודאי שלפי אור שמח חולק על אשר שמעת. הוא לא יודע שהוא חולק על אשר, ודאי שהוא יודע. מי שלא לומד אותם בדיוק לא יודע, אבל זה מחלוקת. תשאל את אשר שמעת מה זה יקיר? כל דבר. תשאל את אור שמח מה זה יקיר? עדות מקף מנאמנות. טוב, אם זה עדות מקף נאמנות לא מעין דין תוך די דיבור, כי זה עדות? בלי בית דין. עדות מיידית. זה עדות שאינה זקוקה לעיבוד בית דין. ואז ברגע שאמרת, אמרת. זה החידוש של אור שמח. לא יודע. אולי לא. תוך די דיבור. כמובן, זה תוך די דיבור. זה הפתרון של אור שמח. יש כאן שני סוגי תוך די דיבור. פעולה שיוצרת חלות, או עדות, ובעצם בעדות, תחשיבו היטב, כי זה הנקודה של אור שמח, לא הייתי מפעיל תוך כדי דיבור, יכול להיות חזרה לדין מיוחד בעדות של בית דין, וכאן אין בית דין. בעצם לאור שמח יש גדר מאוד מאוד מצומצם של תוך כדי דיבור. מתי תוך כדי דיבור שייך בפעולה הלכתית שיוצרת חלות. כמו שבוע לבא במקום שבוע לשעבר. למה עדות? דין של בית דין. מה זה יקיר? עדות. אבל בית דין. זה טריק כזה. מי שרוצה לראות את הטריק של אור שמח, תסתכלו על הידיים שלי. בעצם, תוך דיבור מאוד מוגבל. למה עדות? דין אחר. אבל כאן אין את דין אחר. ובעצם זה מג'יק. כי יש כאן בעיה. מתי שייך תוך דיבור? מייסקיניה לא שייך בעדות. כי עדות זה לא מייסקיניה. ולא מייסי הקדש, ולא מייסי קידוש. מייסי קידוש, לכן אתה יכול להחזיר, לבטל. מייסי עדות, אתה לא יכול, אלא שלמזלך, כדי להוציא עדות, לא מספיק להגיד את המבלים, צריכים לשמוע ולשקוב ולבדוק, ויש לך קצת זמן. זה לא בדיוק תוך כדי דיבור. גילה, זה לא תוך כדי דיבור, זה טרם אמרתי, כי בעצם צריכים לשמוע. מה יקרה אם אדם יגיד עדות אני יודע, מאיזה פלנטה רחוקה, וייקח איזה שנתיים כדי שהשידור הזה יגיע לכדור הארץ. הוא יעמוד, אני יודע, בפלוטו, אני ראיתי רובי לבוא כסף משמעון, והגלים עוברים. אז הוא יכול לבטל, כמובן, גם הביטוי ייקח זמן. תבטל! זה לא תוך כדי דיבור, אלא טרם הוא יגיד, כי אף אחד לא שמע. זה לא תוך כדי דיבור. עם כל הכבוד, זה לא תוך כדי דיבור. זה מצאת איזה קונץ בעדוס. כי עדוס זה לא עדוס. אם האילן נופל, אבל אחד לא שומע, זה לא נפל. אז עץ נפל. אם אתה אומר עדות, ובית אין טרם קיבלו, זה לא עדות. טרם שטרם אמץ, זה לא תורך לדיבור, זה לפני הדיבור. כי לא אמרת. זה לא פייר, זאת אומרת. איך הוא מסביר את הדין שיקיר? כי יש שני מסלולים של תורך לדיבור. ביטול אקט הלכתי, ו... דיבור ארוך כמו לוויתן. זה לא תכדי דיבור, זה פשוט דיבור מתארך, זה דיבור. זה לא תכדי דיבור בעיתות. אני יודע למה הוא מגיב, כי זה בעיה רצינית, זו שיטה מאוד מאוד רצינית. אוקיי. בואו נפתור את הבעיה, בואו נעשה מהפכה. הנה, נשאר לנו 10 דקות, 15 דקות. האם ניקח את אור שמח בגרסה קצת שונה ונגלה פה שיש? יעקב, סבלנות, חיכית, 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 הנה, הגענו. אוקיי, עד עכשיו עלינו שתי דרכים להבין. יקיר. מה זה בכור? תשכח מיקיר. מה זה בכור? אוקיי. בכור זה אדם ש... תשלים את המשפט? פשוט. בעל הבתש. אדם שנולד ראשון. מה זה יקיר? דרך להכריע מי נולד ראשון. איך אני מכריע? מי נולד ראשון? או על ידי נאמנות, שאתה נאמן, נאמן כעדים, או שאני אומר, הנה, אתה בלדבר להכריע, אתה כותב למטה שהוא נולד ראשון. כאשר אסף השהיטר, בלדבר, לא מאמינים לך, יקיר יש לו כוח, להגיד לנו מי נולד ראשון. אבל הצער עכשיו בין שתי הבנות, בכור זה... מי נולד ראשון. אתה בא לבית דין, והדין של יקיר, אתה מוסר אינפורמציה. או אינפורמציה אימפרית, או אינפורמציה הלכתית. אבל בעצם הצד השווה, אתה מגלה לנו מי נולד ראשון. זאת אומרת, יש כאן פעולה הלכתית. אתה בא כ... אדם הלכתי, איש ההלכה, ספי, אתה רואה, כן, אתה אומר, נדביח, מייחבו את זה. אתה בא כאיש ההלכה, אתה אומר, מי אתה? אז אני אומר, אוקיי, אני איש ההלכה של נאמנוס ושל איתוס. אני איש ההלכה של בלדבר. אני בא לבצע פעולה הלכתית. וכל פעם שאדם מבצע פעולה הלכתית, הוא יכול לחזור מדבריו. גם בעדות, גם בקיקה מידו, זה פעולה. אין כאן חלות, אבל זה פעולת מסירת עדות. מה אני אומר שהגדר של בכור זה לא האדם שנולד ראשון, והתפקיד של האבא בהכרת הבכור זה להביא אינפורמציה? תפנימו את זה. הבכור לא נקבע על ידי האבא. מי קובע הוא הבכור? הקדוש ברוך הוא, מי שיוצא ראשון. אבא רק מוסר את האינפורמציה. רגע. אולי יעקב, big chance, בכור זה לא הילד.
מה לא יהיה היוצא ראשון? זה הילד שהאב החליט.
שאבא לא החליט, מתנהג איתו, מתנהג איתו, כן. יקיר זה לא פעולה הלכתית לבוא ולהגיד מה קרה. ההתנהגות של האבא קובעת מהבחור, אם האבא... מתייחס אליו בשולחן שבת, במגרש, זה לא מסירת עדות, זה לא קביעת... זה בכלל מה שייך לכל זה. רבותיי, תזכרו את הספרים, בואו ניתן למגרש. הבכור ייקבע
לפי הנורמות החברתיות של אבא. כי את בן הבחור יקיר. עד עכשיו קראנו את הפסוק, כי את בן הבחור יש בחור, מי יגלה לנו מי הבחור? האבא בהכרתו. אולי, יעקב, בן הבחור יכיר, שהבחור, הילד שאבא מכיר, הוא הבחור של האבא. הרי סך הכל, שמואל, יש להכתיר בחור גם על ידי חזקה חברתית, היו מוחזקים באדם שהוא בחור. עכשיו אמרנו שאם האבא לא מתנגד, מישהו אמר שתיקה קודם, אז כאילו הוא מכיר. אבל הכוח של חזקה זה לא בגלל שאבא בממילא מכיר ומודה ומקבל מה. האבא אין לו נאמנות להעיד. האבא לא קובע את החלות, כפי ששמעת את השיעור שם, הוא הבחור. ההתייחסות של האבא קובעת מי הבחור. לא קובעת מי נולד משם, קובעת מי הבחור. בשר בחלב זה בשר שבא במגע עם חלב, ונבלה זה בשר שאינו שחור ושעני זה. ומה הגדר של הבחור? לא ביולוגי. כאילו התורה כותבת, חס וחלילה, מי מקבל פי שניים? הבן הכי אהוב. התורה כמעט כותבת. ואז היינו מסתכלים מי האבא הכי אוהב. או ההפך. הבן הכי שנו מקבל פי שניים כתגמול. אז רואים את מי אבא מקלל. מה, כללה זה סוג של... זה פשוט. את הבן השנו, איך מודדים את הבן השנו, מי אבא מקלל. אז התורה כותבת את הבחור, מי האבא מתייחס אליו כבחור. יקיר זה לא פעולה הלכתית של קביעת שם כמו קניין, ולא מסירת עדות כמו עדות. כי זה פשוט, אם הוא מתייחס אליו כבחור, הוא הופך להיות בחור, זה מציאס. תוך כדי דיבור שייך, לא כפי שאור שמח יצר, רק בחלוס וגם בעדות. תוך כדי דיבור שייך בהכל! כל העולם, פעולות הלכתיות, עדות, הכל. אבל אקט הלכתי. ברגע שהאבא אומר, זה בני, הוא אומר בחור, זה בני, אני צריך להגיד את זה גם, זה בני. אז הוא הופך להיות בן לעניין ירושה. ואין לחזור מזה בעניין תוך כדי דיבור. אוקיי. זה החידוש הגדול הגדול של הרשב"ם. כדי להסביר למה לפי הרשב"ם אין תוך כדי דיבור. Okay. אפילו לא נקבל את הרשב"ם. ויש דין תוך כדי דיבור, כפי 99% של הראשונים. בכל זאת, מכיוון שכל הדין של הכרה והבחנה זה לא פעילות הלכתית ונאמנות ויכולת, זה לא מה שמופיע בלוח. זה מציאות. ברגע שהוא מובחן, הוא הופך להיות, בוא נדבר על בחור. איזה דין מתבהר? תשכח מהרשב"ם, איזה מלבין עכשיו אנחנו מבינים? זה לא שאתה נאמן, כי אם אתה נאמן ביום שני, אתה גם נאמן ביום שלישי. זה לא שאתה בלדבר, כי אם אתה בלדבר ביום שני, לתת אינפורמציה, אתה גם בלדבר ביום שלישי. אבל איזה דין אפשר להבין? אין הבחנה אחרי הבחנה, כי הבחנה זה לא אקט שאתה נאמן ולא כוח שיש לך, זה פשוט מציאס ברגע, זה סוויץ'. ברגע שאתה מבחין את הבחור או הבחור, זהו, נגמר. אם הדין של יקיר זה כוח, נשאר בבחור. כרגע בוא נניח שכל הסוגיה כאן עוסקת רק בבחור. כדי לצאת. אם הדין של יקיר זה נאמנוס,
אז אתה נאמן ביום שלישי, בדיוק כפי שאתה נאמן ביום שני. אם זה דין של בלדבר, אז אתה בלדבר ביום שלישי, בדיוק כפי שאתה בלדבר ביום שני. איך נבין? כיוון שכי ישוב אינו מכיר, הבחנה אחרי הבחנה. האם פשוט הפרדיגמה צריכה להיות שונה? שיקיר זה לא נאמנות מקב כוח, יקיר זה מציאות. את הבן המוכר הופך להיות הבכור. ברגע שהוא מוכר הוא הבכור. לא שאתה נאמן, קבענו בכור. אתה לא יכול להפוך נבלה לשחוטה. יום שני זה נבלה, מחר אני רוצה שזה יהיה שחוטה. אז זה כלום, זה שטויות. ביום שני, אחרי שהתנהגתי איתו כבכור, הוא בכור. זהו. אתה לא נאמן ביום שני להגיד מה קרה בחדר לידה. הפעולה שלך, ההתנהגות שלך ביום שני, קבע מעמד בכור. וכל מה שתגיד מחר, לא יהיה נאמן, אלא כן, נגיע לכך בהמשך. האם יש לנו פרדיגמה חדשה לדין בכור? אם אנחנו חייבים להעריך את הלוח הזה, ולהגיד, האם יקיר זה גילוי אינפורמציה על הלידה, איך זה עדות, בעל דבר, או יקיר יעקב זה משהו אחר, יקיר זה לא מגלה אינפורמציה, יקיר קובע. ומה נפקא מינה הגדולה ביניהם? חוסר יכולת לשנות. ברשב"ם זה מאוד מאוד קיצוני. אתה לא יכול לשנות אפילו תוך כדי דיבור. זה רק עושה פוקוס לכל הבעיה. אין לנו מקום לברוח, כיוון ש... אוקיי, נשכח מהרשב"ם. גם ניגע עכשיו ראשונים, זה בעצם הדין של יוחנן. למה אתה לא יכול לשנות? כי כבר הוא בכור. אתה לא מוסר אינפורמציה, אתה לא... הוא בכור, לפעמים מחכים ל... שמתי לכם את התוספות ריד במקורות? בוא נקרא את התוספות ריד. זה נשמע כאילו יש לו גרסה בריף, אני לא יודע אם זה גרסה או ראשון אחר. שיטה מאוד מעניינת פה. מביא את הריף במסכת קידושין. הריף פוסק כרבי יהודה. רק בקורא שורה אחת, קיים לנו. שורה שנייה. הני מילי שפוסקים כביהודה בדלוס חזק בקשרוס. וואו. מוכן לחידוש, אבל היא לא אמר אב בשעס לידה. אבא היה בשעס לידה ולא אמר שום דבר. ונפק עולה כל הדבריהו ולא כמער. יצא חסקה שהוא הבן. ובסר אחרי כפס עלי, לא מהמן. האבא נאמן נגד חסקה להכיר בכור או בן, או בנו. זה גמר, הם מוחזקים. אבל אם האבא היה שמה, ולא אמר, ונוצרה חזקה שהוא הבן או שהוא הבכור, אבא אינו נאמן. מגביל בן יקיר. כי כבר נקבע בכור. הידי החזקה, ואבא לא השתתף בתהליך הזה. חידוש עצום בדין בכור מקף בן, כי לא ברור כל הצורך, זה דווקא בכור או גם בבן, מה זה כוון הזה בני? יקיר זה לא נאמנוס? יקיר זה מציאוס? במציאוס. הבן המוכר הופך להיות בכור, בוא נדבר על בכור. אז אין הבחנה אחרי הבחנה, כי... ההבחנה זה לא כוח, כוח יש לך פעמיים, ההבחנה זה מציאות. ואיזה כלי גם כן לא שייך פה? אבא יבוא מחר ויגיד את זה להגיד שרעבת, ומה יש לי בכיס? מיגה? חבר'ה, זה לא בעיה שאנחנו לא מאמינים לך. הרכבת כבר עזבה את התחנה. מיגה לא שייך פה? אני רוצה להפוך את הבהימה לשחוטה אחרי שהיא נבלה כי יש לי מיגו. צפצפים עליך. מה, מה זה? אני רוצה להיות נאמן שהוא עבד, זה לא עניין של נאמנות. הוא כבר הוכתר כבחור, כי התנהגתי אליו כבחור בכך שהכרת אותו. זה הרעיון החדש שאולי, אני לא חייב להגיע לכך, אולי יוצא מתוך הסוגיה. תשכחו מהרשב"א, מי שהבין את התוך דיבור שלו שמח, כן, תשכח מה, כי זה מאוד קיצוני. חוסר יכולת אדם לשנות, למה לא נאמן מחר. זה בגלל שזה לא עניין של נאמנות וכוח, זה עניין של מציאות ברגע שהוא קר, הוא הוכתר כבחור, ואז אין לך... זה בחור. בחור זה לא קשור לאינפורמציה, לידע שיש לאבא כוח מיוחד לתת לנו את האינפורמציה. זה קשור להתנהגות אבא. התנהגות אבא מודדים פעם ראשונה, לא מודדים כל טמפרטורה כל הזמן, זה לא קורונה, מודדים את ההתייחסות הראשונה שרואים, ואז הוא הוכתר כבחור. וזה הדין יקיר. שני משפטים אחרונים. אם כך נבין, שיקיר זה לא כוח לגלות אינפורמציה, והאינפורמציה קובעת מי הבחור, הלידה קובעת מי הבחור, האבא רק מוסר לנו אינפורמציה. לא, ההתנהגות של האבא קובעת מי הבחור. אז קודם כל, נוצר פער תאומי בין יקיר לגבי בחור לבין יקיר לגבי יחסן. מי שמח עכשיו כשיש פער גדול בין יקיר לעניין בחור לבין יקיר לעניין יחסן? הבהג. מדובר במסלולים לגמרי שונים. ביחסן האבא נאמן, בבחור אבא לא נאמן, הוא פשוט קובע. שני פסוקים שונים, רבנו אליהו, יקיר ובן הסנועה, פשוט אין שום קשר בין, כשאבא אומר, זה בני בחורי, או זה בן גושה בן חלוצה, הוא בעצם מבצע שתי פעולות הלכתיות לגמרי שונות, קודם כל מתנהג לבן כבחור, והוא מוכתר כבחור, וגם עושה לנו עדות, אינפורמציה על היוחסן. וגם, וכמעט נגעת בזה יעקב ביום שני. יקיר זה לא כוח, יקיר זה מציאוס. אז יקיר, במונחים של יום שני, זה לא נאמנוס ויכולת, זה מראינו ביום שני. חובה. אם אין כאן יקיר, אז הוא לא בחור. ואפילו לא ספק בחור. אם יקיר זה העברת אינפורמציה, אז חוסר יקיר זה פשוט ספק. אני לא יודע מה קרה בלידה. האבא לא מסר, זה ספק בחור. אבל אם יקיר זה קובע שאין בחור, אז אם אין לי יקיר ברזולוציה הנכונה, כי זה ספק, אז פשוט הוא לא בחור. לא ספק בחור, ספק בחור, לא בחור. כי בחור זה לא רק מי שנולד בחור, בחור זה מי שהוכר כבחור. למה שיקיר תהיה חובה? למה שרבינו גרשם תגיד שטומטום אין לו אפילו דין ספק בחור מדין יקיר? מה אכפת לי? הוא ספק בחור. חמי, כלפי שמיה, אולי הוא זכר שנולד ראשון. מה אכפת לי אם אבא הצליח להכיר בלידה? מה אכפת לי בקוף מבית אם אבא הצליח להכיר את התינוק הזה לפני שהוא מת? מה קורה בחור? כלפי שמיה, הוא נולד ראשון. אבא כן או לא רע, מה אכפת לי? למה אבא צריך לשים וי? אבא רק תעלת אינפורמציה. מביא או לא מביא, אוקיי, אם הוא לא מביא בצורה מדויקת, זה ספק בחור. אבא, אין לו כוח להביא בצורה מדויקת, זה ספק בחור. ונפיל כל הדינים האחרות, אז אבא מצליח לבוא לברואי, איך לא קו. פיר בנו גרשום, אם האבא לא מכיר, אז הוא נשכן בחור. מדין יכיר. והבנה אחת בגמרא בקוף מ"ב, אם האבא לא ראה, אז הוא לא בחור. למה יכיר זה חובה? אם יכיר זה רק העברת אינפורמציה על דבר אחר שקובע מי הבחור, על הלידה. אבל אם היקיר זה בעצם יצירת שם בחור, אז נגיע לשתי מסקנות קשורות. קודם כל זה נחוץ. שני, זה מוגבל. זה נחוץ, כי בלי לעבור את המציאות הזאת, הוא לא בחור. אבל ברגע שהמציאות קרתה, אז הוא בחור. הוא יכול לחזור. אתה חושב, חיים חשבנו, כן, התפלת בגלל שזה כל כך חידוש, כן? האוזניים שלך יצאו. חשבנו שזה סוגיה. חכמי פרובנס, מיגו, המסלו, כיוון שהגיע, כן! מי אומר לך?
אולי בר רבי יוחנן לחדש לנו שיקיר זה לא נאמנוס וכוח ומיגו וכיוון שנגד ונאמנוס ואידוס ובלדה. כי אחרת למה אתה לא חוזר מדבריך? יוחנן בא להגיד לנו שהכרה זו יצירת שם בכור. לא מסירת אינפורמציה מי נולד ראשון, זה יצירת שם בכור. וכיוון שהובחן שוב אינו מאבחן, כיוון שיקיר שוב, זה לא אקט הלכתי שאתה יכול לחזור ולעשות עוד פעם ועוד פעם. והביטוי הכי קיצוני זה הרשב"ם, אוקיי, בסדר, נרד מהרשב"ם. אבל זה קיצוניות של אותו מושג. אז אני חוזר ובודק כל הדינים באור חדש. ואז יש לי, וזה נסיים את הסוגיה של יקיר, יש לי עכשיו, וכמובן נעשה חזרה, יש לנו טבלה יותר מורחבת. חשבנו שהיינו ביוניברס של יקיר, היינו בחדר של יקיר. חדר אחד שרואה יקיר ככוח אבא למסור אינפורמציה, לקבוע אינפורמציה. אבל יש מסלול לגמרי אחר שיקיר זה לא הפרת אינפורמציה, יקיר זה יצירת שם בכור מקף בן לעניין ירושה. אם זה בן לעניין ירושה, שוב פעם יוחנן בן ברוקה חי וקיים גם לפי החכם. כן, אבא יכול להכיר את בנו לעניין ירושה בצורה יוזמתי ולא רק בצורה גילוי לגלות מי הבן. שאלתי, מי המנחיל האבא? רבי יוחנן בן ברוקה, כן, גם לחכמים. מה הביטוי של המנחיל לפי החכמים? יקיר, מה? למדן יבין מה שאמרתי. שיקיר זה קביעת שם יורש. אם אני מנהג אליו כיורש. זה עניין יושב, לא עניין יוחסם. יוחסם זה כנראה משהו אובייקטיבי. זה חידוש עצום. כמובן, אם האבא לא נאמן ולא מוסר ולא מעיד ולא מה, הוא קובע מה, לא בעיה, זה פשוט לעבור, מה לחץ בסוגיה, ויש כאן קביעה אחת ורק אחת, והתנהגת 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 וקיבלת ו... איך לבן עמד לה? איך הוא חוזר? פתרנו את הבעיה כל כך טובה שיצאנו בעיה נגיד, אז למה אתה כן חוזר ועמד לה? אז פתאום פשוט אני סתם עושה את למה פה, כי זה לא המטלה בסוגיה. המטלה זה רק כשאתה הופך את מה שאמרת קודם ונותן הסבר. אמרתי לפני יומיים שאני נשואה, עכשיו אני משאיר לא נשואה בסיבה ש... כאן אתה מפרש את מה שאמרת. אתה אומר, לא התנהגתי אליו כבן, אמרתי בן, אבל התכוונתי אבן, לא התנהגתי. כי הוא משרש את זה כאבן, לא משנה. וזאת הסיבה שאי אפשר להוכיח שום דבר שהשמעת את המסגרת הנה. וזוכר שהסוגיה שלנו מככבת בדיון הכללי של המטלה נגד אידוס וכך מפרוונס, לא, 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 וכך מסיים השם שמעת כדיחוי. כי הסוגיה שלנו זה לא המטלה, והראיה שזה לא המטלה, כי המילה המטלה לא קודם לא מופיע. המטלה זה אדם שאומר נשואה אנוכי, ואחר כך היא אומרת, אני לא נשואה, ולמה אמרתי נשואה? כדי להבריח אותם, אמרתי שקר מוחלט. כאן הוא אומר עבד, למה? אמרתי עבד, שהוא הבן שמכין את המנגל. הוא הבן שסוחב את הכל בחוף ים. הוא העבד, הוא החמור. זאת הכוונה, עבד. לא עודנתי, אתה חשבתי שזה הייתי עבד? לא עודנתי עבד, הייתי כבן. זה פשוט. זה לא עמד. אוקיי, מסיימים את הסוגיה כאן. הדרן הלך, דיני יקיר והדרחלן. זה שם שנחזור לדיני יקיר. סלווית שכן, אני חושב פעם אמר שהדין של סיום זה לא שמחה שסיימת מסכת, מה זה שמחה? זה פשוט שמחה על יכולת שלך להמשיך הלאה ולהשתמש עם התורה שלמדת. זאת הסיבה שהם חיים, תמיד היה מעדיף להיות חתן בראשית מלהיות חתן תורה. כי מה זה שמחה שסיימנו את התורה? זה שמחה שמתחילים את התורה. אז... את השם שנזכה לקחת את כל המושגים האלו של יקיר, של נאמנות, של בלדבה, של ממש עולם ומלואו, אבל כאן הוספנו פרדיגמה חדשה, השאלה הגדולה, זה נחוץ בסוגיה. אם אתה יכול להסתדר בסוגיה, בלי לשנות את כל עולם. אוקיי, נסיים כאן. שכוח. כן.
יוצא שזה מקביל קצת לחזקת.
זה מה?
נשמע מקביל קצת לחזקת,
מבחינת המחלק. חזקת?
נשמע קצת מקביל, אם זה רק גילוי ורעייה,
נכון, נכון. אבל בכל זאת, שואלה, שבחזקת המתאים, גם זה מוחזק, אתה יוצא שמור. כן. הצד השני לא כל כך מקביל. בחזקת הבתים אתה לא מוסר עדות, אתה עושה פעולה, את התגובה שלו הביא אבוענן סעדי. כאן אתה מוסר משהו, אתה עומד בפנינו ומוסר אינפורמציה או קובעת אינפורמציה. אז הצד השני לא מקביל. הצד של מוחזקוס... בכל זאת שונה, בכל זאת שונה. כי מוחזק זה דבר שאתה תופס. איך אני מחזיק בנייר, אני תופס אותו. איך אני מחזיק בספר, אני תופס אותו. בעיקר כי אני תופס דרך אכילה. יש כאן... כאן האבא, הוא לא עושה כלום, הוא פשוט מגיב. הוא מאוד שרירותי. זה יכול להיות לבן שיושב... הוא לא תופס, הוא פשוט... זה מציאות שאנחנו חייבים לראות לפי התנהגות. זה מציאות ש... מי יכול לנחש? בוא נגיד, אני מושיב את האבא על השפה, ואני אומר לו, מי הבן האהוב שלך? ומי הבן שאתה מייחס אליו כבחור? זה גם מספיק. אני צריך להיכנס לתוך הראש של האבא, כמובן. אני סימולוג, אבל זה נראה לפי התנהגות שלו, לפי המירות שלו, לפי התארות שלו. מה שאני מחזק על זה, אתה יוצר ותובע. זה... יש הבדלים. אני לא רוצה, שוב פעם, כשאתם מציגים כאן, אני רוצה להיות ככה קפטן, אבל מאוד מאוד חשוב. הגדרות. זה הבדל בין למדנות לבין מה שנקרא סלאפי ג'ו. יש המון אנשים בעולם היום של סלאפי ג'ו, זה כל. זה אמירות, ועוד אמירות. מי שיודע לחדד קטגוריות, זה פשוט, רב לחסין היה אומן בכך. וחולק כל האחרונים שהכפילו. אוקיי, מאוד מאוד חשוב. אבל... במובן הכללי אתה צודק, במובן הכללי המודל הוא דומה, אוקיי?
תודה. אני לא מבין מתקדם עם הפסוקים
שפרשים לחור. פסוקים? מי זוכר כבר פסוקים?
לא, נראה לי הפרשה אומרת דברים מאוד ברורים מה זה לחור. זה שיטון, היא אומרת לא יוכל לבקר. לחור זה לא המצאה שאנחנו מחליטים מי הבן המועדה, להפך. בפרשן המגישה,
בכל
זה לא
בן המועדף. לא, אני לא אמרתי מועדף, אמרתי הבן שאתה מתייחס אליו כבחור. בוא נגיד שאתה שני בחור, סלום?
זה אמירה מציטית פשוט?
כן. לעניין יורשה, לעניין יורשה.
מה זה הבן שאתה מתייחס אליו
כבחור לעניין יורשה? תייחס אליו כבחור
לבן
מצנוע, הגויה, בכל. כן, אז
המדד
הוא
הכרזות. המילה בכל לא מבטאת את ראשית עונו. אני מבטאת את הבן הבכיר, כי אם כן, אז הפסוקים פורשים נגד זה.
כן, אתה שואל, אם זאת מציאות שנקבעת לפי התנהגות, איזה התנהגות נוספת מעבר להכרזה מקובלת עלינו? ומה תוכן התנהגות? מה זה להתנהג עליו כבחור?
זה שאלה אחת, ובית אני שואל, אם האבא פשוט יכול בעזרת התנהגותו לקבע מי האדם הראוי, אז מה פשר הביטוי לא יוכל לבקר את בן אדם?
אז מי מעלה את השאלה הזאת? בצורה הפוכה?
על יוסף?
לא, מי מעלה את השאלה הזו בצורה הפוכה? הרמב"ן.
שם.
אבל הרמב"ן לא יכול לקבוע מי הבכור כי זה ביולוגי, והוא לא יכול לגעת, אז מה זה יסוד לא יבקר? אתה מבין? זאת התשובה שבעצם הרמב"ן. הרמב"ן לא צודק. שבעצם... לא, זה בדיוק ככה. הבכור זה לא דבר סטטי שנקבע בלידה. כי אז מה האיסור שלא יבקר?
מישהו
משתמש בלי
אפיר במודל הזה
עוד היה
איסור דאורייתא? שלא יוכל
לבקר? לא, אם האבא יתנהג, כמובן, בעיה ראשונה זה יותר חטא.
אם אתה מניח שיש איסור דאורייתא להתנהג כבחור, למי שהוא לא...
אוקיי, אז בוא נחדד. אני לא אומר שהוא יכול בצורת שרירותית להתייחס לאדם כבחור. אבל בוא נגיד ככה. בחור ביולוגי שלא הוכר או לא בחור? כדי להיות בחור צריכים להיות שני דבקים, זה ברור, כיוונתי לכך שבחור צריך להיות בחור לידה שהוכתר על ידי אבא, שהתקבל על אבא, שאבא התייחס אליו כבחור. זה תנאי שני ביצירת שם בכור. לא דרך להביא אינפורמציה.
Okay,
מייל לא יכול לבחור את הבן השלישי, והוא יבוא לסר, אבל בלי התייחסות הזאת, ההבחנה הזאת הוא לא בכור.
אז שוב חוזרות, כאילו כל הדברים שהרב הציג כאילו כנפקמינות, בעקבות הדבר הזה, הם, למשל, תוך כדי דיבור, כאילו ברגע שזה עדיין זוקק גם ברור חוץ מהכרזה.
לא, זה לא ברור, זה תנאי נוסף.
לא, אני אומר, נניח אבא מספר לנו עכשיו, שמי שהתנהגתי לו כבכור אתמול, הוא באמת לא היה בכור. כאילו, הוא באמת לא מבוגר, הוא צעיר.
לא, אני לא כוח.
מה זה אבא? מי אתה?
אז מאיפה אנחנו יודעים בכללים מי הכי מבוגר?
מה?
מאיפה אנחנו יודעים מי הכי מבוגר? כשאין אף אחד שמוחזק כהכי מבוגר? או כשיש מישהו שמוחזק כהכי מבוגר?
לא, כי אנחנו מסתכלים במשפחה, וההתרשמות הראשונה קובעת. אז התרשמות בדרך כלל אבא עומד ואומר, זה הבן, זה הבכור. אבל גם יכול להיות די חזקה. על ההכרזה הראשונה, נותן לנו התרשמות, ואז אנחנו...
אני קובעת גם בירור.
מה? זה לא בירור. זה ננסדי, תגיד סוג של ננסדי. אנחנו, לפי איך שמסתכלים על המשפחה, אנחנו יודעים, קובעים, שהוא הבכור. אז אבא שיבוא, אין כאן נאמנות לאבא. אבא לא נאמן, אין כאן נאמנות מדין יקיר.
ברב יהודה אומרת,
הדין
גם
במקרה
שמישהו
אחר מוחזק בכור. כן, נכון. כי אם האבא מתנהג, ההתנהגות של האבא גוברת על הנורמות שנובעות מהחזקה. ולפי התוספות ריד, אותה שיטה שאתה מביא בשם הריף, גם כן אז בצורה מאוד מוגבלת. רק אם האבא מקדים את החזקה או לא היה שייך לחזקה, לא ידע, לא הופיע. אם האבא הופיע כבר, אז החזקה תקבע.
אז יש לו כוח?
לא, אין לו כוח.
לא?
אין לו כוח. ההתנהגות שלו, כן?
שהתנהגות שלו זה נטו להגיד את המילים, אתה בכל.
זאת התנהגות, כן. זאת השאלה שעדיין מפריע לי. איזה התנהגות אחרת מקבילה להכרזות? זאת השאלה. כי אם אתה מהופך את ההכרזה מהכרזה הלכתית שנותנת נאמנות להתנהגות, אז צפוי שיש התנהגות אחרת. זה בעצם החזקה. לא התנהגות של אבא, אלא התנהגות, מה יותר חזקה? התנהגות חברתית, משפחתית שכולם. לא סתם יש חזקה בחברה שהוא הבכור, ראו אותו אחר, ראו אותו משחק, אז כנראה הבינו שהוא הבכור. אז בכור נקבע לפי ההתנהגות, התנהגות האבא. אז כאן יש מקום לחלק, שההתנהגות האבא, אם הוא שומע את החזקה ולא מגיע, וזה הופך להתנהגות שלו, או שיש שני מסלולים של קביעת שם בכור, חברה ואבא. אבל האבא לא מוכתר כאדם שיש לו נאמנות מיוחדת, הוא לא נאמן. זה כל הקטע של ביוחדן, כי הוא כן נאמן למה לא חוזר. אז זה לא נאמן, זה פשוט... מציאות שנקבעה. מציאות הלכתית שנקבעה.
אבל אז גם לא צריך שום חידוש בהלכות ירושה. כי לא צריך לעשות חידוש בפרשייה להגיד מה זה בעצם בכור. אפשר שסתם כל מה צריך לבירור, וכל הכוח של האבא הוא הנמצא. כי הרי זה גם מה ש... כאילו, אתה יוצא מה שהרב אומר. הרי, אתה אומר, אם האבא עושה משהו, אז אני מגלה שיש לנו צעדה שהוא הכי מבוגר. אוקיי, אז מה זה בכור? בכור זה הכי מבוגר. בלי צורך בהכרה, בלי צורך בכלל.
אוקיי. תשכח מעין הצעדה. נכון, אפשר לבנות מערכת על עין הצעדה, אם חשבתי על כך. אולי תפתור את הבעיה של תוכני דיבור, אולי תפתור את הבעיות אחרות.
כי הדבר היחיד שלא עושה זה את ההכרחיות של האבא.
כן. אתה צריך להוציא את הנאמנות מהכיס של אבא. זה בעצם המגמה. הנחה הראשונה שאתה מניח אותו כנאמן, ומסמך, אתה מגביל אותו עם כל מיני סיבות חיצוניות, או כלליות, או פנימיות. דרך אחרת, מבנית כאן, זה להגיד שהוא לא נאמן. הוא סתם איזה עלה שנופל מהאילן. ועלה זה קובע, הוא בסו בחלב. הבשר לא נאמן להעיד על החלב. אם הבשר בא במגע בחלב, אז הוא בסו בחלב. אבא לא נאמן על בכור, אבא בא במגע. עם הבן הזה הוא הופך לבכור. מה זה מגע? התייחסות. האור שמח מתקרב לזה. בעצם זה משהו, זה הבשר מה שהוא אומר. שתוך כדי דיבור, זה רק פעולת חלוס. כשאתה מבצע איזו פעולה הלכתית. ויש לו זיידות. ואז הוא נכנס לתוך הפיצולים החילוקים האלו. אני משהו אחר. תוך כדי זה תמיד כשאדם מופיע כאדם, איש הלכה תמיד יכול לעזור. אבל בשר לא יכול להגיד, נפלתי על הגבינה, אבל תוך דיבור זה לא בשר לחלקה. זה מציאס. זה לא שייך ל-universe. בוא נגיד ככה, כי בעצם, זה עכשיו מטה למדנות. הדרך להפריך, הדרך הכי חזקה להפריך את הרשב"ם מכל הספורט שתגיד, בסדר, תגיד, 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 אבל תוך כדי דיבור זה לא כוח חזרה וכוח ביטול, תוך כדי דיבור זה הגדרת בו זמניות הלכתית. כן, כי מה זה בו זמני? 1, 2, 3, בוא נעשה מחייב, 1, 2, 3, כן? 1, 2, 3. זה בו זמני, תלוי איך אתה מודד. אתה מודד לפי שנייה, זה כן היה בו זמני. אם אתה באולימפי, באולימפיאדה, אתה מודד לפי מאיות, זה לא. אם אתה מחשב איזה נאנו סקנד, אז ברור שזה מרחק של, של, של ימיים. אז כדי לקבוע חד זמניות צריכים, זה הכל סובייקטיבי. אז הלכה קובעת שבעולם ההלכה, כל מה שקורה תוך שתי רגעים, רגעים שניות, זה נחשב בו זמנית. כי אין להלכה את הכוח, אין להם שעונים, אין להם סטאפורים, וזה כל מה שקורה תוך שתי שניות, שתי רגעים, שתי שניות זה בו זמנית. ואז תגיד לי מה שאתה רוצה, אין מקום לזוז. כן, יש כמו הרבה כתובות שאפשר להתראות, עדים זו הם אחרי שהם עדים. מה זה, זה לא כוח, זה לא יכול לבטל, זה פשוט כל מה שקורה ביחד, כאילו יש התראה בשעת עדות. ואז, ללחוץ על הרשב"ם ולהגיד מה שלא תגיד, מה שלא תגיד, למה אין כאן תוך כדי דיבור? אבל התשובה היא בכל זאת, שזה בעולם ההלכה. בעולם ההלכה, מה זה הלכה? קידושין, גיטין, עדות, כל פעולה הלכתית. אבל כאן זה לא עולם ההלכה. זה כמו בסה בכלל, כן? לא תגיד שעולם ההלכה, כל מה שקורה תוך שני שניות, זה לא נחשב, ואז בשר נופל על גבינה, אבל תוך שניות צאת את הבשר, הוא לא בשר בחלב. כי אין כאן... יש כאן אקט טרום הלכתי. הלכה תיכנס אחרי שהמציאות תתברר. ויש כאן מה זה שיינס, מה זה חזיר, מה זה... אני חייב לקבוע את העובדות הטבעיות לפני שאני מכניס הלכות. אז נפילת בשר על חלב זה לא אקט הלכתי, זה פשוט תחנות החומר. שאליה אני מגדיר, אני דן. זה גם כאן, אני מכין את החומר. אז חשבנו שהכנת החומר יהיה בשעת לידה, מי נולד ראשון. התשובה היא לא, הכנת החומר זה אדם שאוכדר, זה כל ה... ואז תשכח מתוך כדי דיבור, זה בעצם הנקודה של הרשב"ם, תוך כדי דיבור לא שייך פה. כי זה אקט טרום הלכתי. וזה התשובה לא שמח. אני שמח לא היה לך מגיל, העדות כדבר שלא יצא חלות, אז... אוקיי?
תודה רבה.
תודה רבה.